אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, דע מדע, התוכנית שמנגישה נושאים מדעיים הישר אליכם, בהגשת גיא נמיר, וכאן אצלנו ברדיו החברתי הראשון.
אהלן וערב טוב וברוכים הבאים
שלום כולם.
שלום שלום וברוכים הבאים לעוד תוכנית של דע מדע, התוכנית שמנגישה נושאים מדעיים שנחקרים באקדמיה ובתעשייה ומנגישה אותם אליכם, הצופים בבית. לא צריך להכין שיעורים, לא צריך לקרוא את הסיכום לפני, לא צריך להתקשר לחבר שגם ככה מסנן אתכם. אנחנו מתחילים ומסבירים לכם את הנושאים, הכל מהבסיסי ביותר. אז עד שיהיה לי ג'ינגל מושקע ומוכן, דה מדע, תוכנית מדעימה.
אני גם יכול לשיר איזה משהו אם אתה רוצה.
אז נשיג אותך קודם. היום התארח אצלנו באולפן, סיים תואר ראשון באוניברסיטה העברית, ומסיים בימים אלו תואר שני במכון ויצמן בחקר חורים שחורים. בנוסף לזה, חבר טוב מאוד שלי משנת 2004.
ספרתי. שנים.
הרבה. ערב טוב לך, נדב ברוקנר.
שלום גיא נמיר.
מה שלומך?
הכל טוב. נחמד מאוד להיות כאן.
אני שמח שאתה נהנה.
כן.
סידרתי קצת.
ממש לא מרגיש כאילו אנחנו רק שנינו נמצאים כאן בחדר הזה. שלום לכולם בבית.
חורים שחורים, בואו נדבר על זה. אני מבין, אני מניח שבשביל להכיר את התופעה הזאת צריך לדעת איזה שהם תופעות פיזיקליות בסיסיות, איזה שהם חוקים. בואו ספר לנו מה אנחנו בעצם צריכים לדעת כדי להבין את הקונספט הזה.
טוב. אז האמת שבשביל לדבר מראש על חורים שחורים צריך לדעת דבר אחד פחות או יותר על כל העולם, וזה שיש מהירות סופית ליקום. אתה ידעת את זה?
אוקיי, מה זה אומר?
עכשיו, אז מהירות סופית ליקום זה בעצם, יש איזשהו רף, אתה הולך, אתה מעלה מהירות, חשבת שאתה יכול לעלות מהירות כמה שאתה רוצה, ובאיזשהו שלב אתה מגיע לאיזשהו חסם, בום, אתה לא יכול לעלות יותר מהדבר הזה.
זאת אומרת שיש איזשהו, אתה מוגבל במהירות שאתה יכול לנוע בה.
כן, ואיך קוראים מהירות העליונה ביותר? זאת מהירות האור. האור זז במהירות הגבוהה ביותר, וזה לא רק האור דרך אגב, כל סוג של מידע נניח, אפשר לקרוא לזה ככה.
כן.
מידע לא יכול להתקדם יותר מהר ממהירות האור.
אוקיי, בסדר גמור. אז זאת אומרת, מהירות האור לא בלעדי, אבל זו כן המהירות הגבוהה ביותר. מה מהירות האור אגב?
האמת שכמעט די בדיוק 300 אלף קילומטר לשנייה. כן, זה די מהיר, אני חושב שזה יכול להקיף את כדור הארץ משהו כמו 7.5 פעמים בשנייה, נכון?
אני לא סתם אומר.
כמו סופרמן, נכון?
אני גם זכר את המספר הזה.
כן, היה את הפרק הזה שסופרמן הקיף את כדור הארץ כדי לואיס ליין מתה, והוא היה צריך לחזור אחורה בזמן.
אז זה באמת לא בלעדי רק לאור.
כן, גם סופרמן יכול לעשות את הדבר הזה.
אז מהירות האור היא המהירות הגבוהה ביותר. איזה עוד חוקים פיזיקליים אנחנו צריכים לדעת?
אז לשאר החוקים אני חושב שאנחנו נגיע ככל שנתקדם בתוכנית, אבל בוא נשאר בינתיים עם הדבר הזה ונראה לאן אנחנו יכולים להגיע.
אוקיי, אז בוא ספר לנו, חורים שחורים, מה הם?
אוקיי. אז גיא, אנחנו מכירים מ-2004, מה תמיד היה החלום שלך? לבנות חללית, לשלוח אותה לירח, נכון?
נכון.
כן, ככה אני זוכר אותך, תמיד היית מהאנשים האלה.
האמת שהזכרת לי, עד עכשיו היו תוכניות בנושאים ביולוגיים ורפואיים, ותמיד נתתי איזושהי הצהרה שאני והאורח אנחנו לא רופאים, אז גם הפעם ניתן איזושהי הצהרה, הזכרת לי.
כן.
גם אני וגם נדב ברוקנר, אנחנו שנינו איננו אסטרונאוטים, איננו קוסמונאוטים, ואיננו מורשים להמליץ על כל דרך לעזוב את כדור הארץ. מי שעושה את זה, זה על אחריותו הבלעדית.
ממש על אחריותו, זה משהו שאני נוהג להגיד באופן די קבוע כשאני מדבר על הנושא הזה.
אז החלום שלי, ומאז שהכרתי אותך, לעזוב את כדור הארץ. כן.
לא במקרה. אוקיי, אז מה אתה הולך לעשות? אתה הולך לבנות חללית.
כן.
ומה צריך להיות החללית הזאת? החללית הזאת, אתה מניח אותה על כדור הארץ, ואתה הולך לתת לאיזשהו מנוע, והיא צריכה להגיע לאיזושהי מהירות מסוימת כדי להצליח לברוח מכדור הארץ. עד כאן אתה מסכים איתי?
נכון.
אוקיי. עכשיו בוא נדמיין את הדבר הבא. נניח שאנחנו במקום כדור הארץ, נניח שאנחנו לוקחים כוכב שהוא טיפה יותר מסיבי. בעצם לא מסיבי, אלא יותר צפוף. בוא נשאיר את כדור הארץ באותו גודל שהוא,
אוקיי.
ונגדיל את המסה שלו.
Mm-hmm.
עכשיו, בגלל שכל שתי מסות ביקום מושכות אחת את השנייה, אז מה הולך לקרות? אנחנו נצטרך מהירות שהיא טיפה יותר
גבוהה.
נכון, אוקיי. טיפה יותר גבוהה בשביל לברוח מכדור הארץ. נכון?
אז ככל שהכוכב יותר מסתי, בעצם...
יותר צפוף, זה בעצם הדבר הנכון.
אז ככל שהוא יותר צפוף, ככה אני אצטרך יותר מהירות כדי לברוח ממנו.
ושוב, אני אומר, כשיותר צפוף, זאת אומרת, הוא שומר על אותו רדיוס, ואני פשוט מזריק יותר חומר פנימה לתוך הרדיוס הזה.
אוקיי.
אוקיי?
אוקיי.
עכשיו, על פניו נראה שאין בעיה, נכון? אני פשוט, מה שאתה תצטרך, זה מנוע יותר גדול. אתה, המשחק הוא כזה, אתה מנסה לברוח מכדור הארץ, ואני כל כך אוהב אותך שאני רק הולך ומזריק עוד חומר לתוך הכוכב, ומקשה עליך לעזוב.
כן.
בסדר, זה נראה כמו משחק שבסופו של דבר, לא יודע, עם מספיק משאבים, אתה יכול לנצח בו, אתה יכול פשוט לבנות את החללית המספיק גדולה שלך ולצאת מכדור הארץ, נכון?
אבל אמרת לפני כמה דקות שבעצם כן יש איזושהי מהירות מוגבלת, ולכן אני מניח שיש איזושהי מסה מוגבלת.
מעולה. אז הסיפור הוא כזה, גיא, אז לא נעים היה לי להגיד, אבל המשחק היה מחור מלכתחילה.
הבנתי אותך.
כן, אתה הולך להישאר איתי, חביבי.
בסדר גמור.
לא נראה נורא. אז מה שבעצם הולך לקרות, באיזשהו שלב אני הולך להוסיף מספיק מסה לתוך הכוכב שלי, ככה ששום דבר לא יצליח לברוח ממנו. זה אומר לא אתה, לא כל דבר שלא תרצה, שדברים, כל חומר שיהיה, ויותר מזה אפילו אור לא יכול לברוח מהכוכב הזה.
אוקיי, זה כבר מתחיל, זה כבר מכניס איזשהו שחקן שלישי לתמונה, גם אור לא יכול לצאת ממנו.
נכון, כי לאור יש מהירות סופית, נכון? כן. וכל דבר עם המהירות הזאת, אני פשוט צריך מהירות גדולה מדי בשביל לברוח מהכוכב הזה.
אבל ברגע שהכוכב יותר מדי גדול, אתה כבר לא יכול לעבור את רף מהירות האור. גם...
אני צריך...
אתה צריך לעבור, אתה לא יכול לעבור.
בדיוק, בדיוק. עכשיו, איך קוראים לכוכב כזה שצריך מהירות כל כך גבוהה בשביל לברוח ממנו? לכוכב כזה בדיוק קוראים חור שחור. וזה על רגל אחת, מה זה אומר חור שחור. זאת אומרת, אם אין לכם זמן, עברו 8 דקות, אני חושב, ואתם צריכים לסיים לרוץ, אני לא יודע מה לעשות, באיזשהו מקום את ההתחלה כבר שמעתם. את מה שידעו עד 1950 פחות או יותר, אתם יודעים כבר עכשיו, אחרי 8 דקות של ההזנה. כל הכבוד לכם, אתם די חכמים, האמת.
יפה, אני אוהב איך שאתה בונה את זה.
כן.
חור שחור, כוכב, מספיק מסתי,
צפוף. בוא נתרגל להגיד צפוף.
כוכב מספיק צפוף שלא ניתן לברוח ממנו, גם לא בעזרת המהירות הגבוהה ביותר, מהירות האור.
נכון. עכשיו, אם לא הייתה מהירות הכי גבוהה, אז היה אפשר לברוח, נכון?
אבל
אנחנו חיים בעולם, אנחנו חיים ביקום, וזה די מעניין, עוד נגיע לדבר על הדבר הזה אחר כך, וקצת על השלכות שלו.
כן.
אנחנו חיים ביקום שבו יש מהירות סופית. היא מהירות האור.
אוקיי, בסדר גמור. יפה.
יופי. אז זה בגדול חור שחור. יש לך עוד איזשהן שאלות? אני חושב שהצגנו את המתמודד מספר אחת בצורה די ברורה, נכון?
בהחלט.
אוקיי, יופי. אז סתם ככה, בגלל שרק כדי שמין לא נרגיש שאנחנו מדברים באוויר, אז חור שחור זה נשמע כמו תופעה שהיא די איזוטרית, די, לא יודע, אולי היא קורית, אולי היא לא קורית, נכון? אפשר עד עכשיו לחשוב שמין, בסדר, אוקיי, אז פיזיקה מאפשרת כאלה דברים, אבל מי יודע אם בכלל קיימים.
אוקיי.
אז אני רוצה להגיד לך ככה. וזה באמת, בעיניי, כבר עובדה מטריפה. במרכז של פחות או יותר כל גלקסיה שראינו עד עכשיו, אני לא רוצה להתחייב על הדברים האלה, כי אני חוקר חורים שקורים מכיוון קצת אחר, אבל בכל זאת אני גם חובב נלהב של התחום, אז אני גם יודע כל מיני סטטיסטיקות.
אוקיי, שתף אותנו.
במרכז כל גלקסיה, זאת אומרת שביל החלב היא גלקסיה אחת, כמוה יש עוד עשרות מאות מיליארדים של גלקסיות אחרות, כל גלקסיה שבדקנו עד עכשיו, במרכזה יש חור שחור סופר מסיבי, חור שחור עצום. לדוגמה, במרכז הגלקסיה שלנו, אם אתה שואל, okay. רוצה לשאול?
מה יש במרכז הגלקסיה שלנו?
אוקיי, okay, במרכז הגלקסיה שלנו יש חור שחור גדול במיוחד, קוראים לו סג'יטריוס A.
אוקיי. Okay.
שמסתו, אתה מוכן לזה?
אוקיי, הצפיפות שלו.
לא, המסה שלו. דווקא אנחנו מדברים פה על המסה, את הנתונים על הצפיפות.
בוא נמשיך עם המסה.
כן, בוא נשאר עם המסה. המסה שלו היא 4.3 מיליון מסות שמש.
וואו.
כן, אנחנו מדברים על דבר די שמן סך הכל. זה מין הגרעין שנמצא במרכז הגלקסיה, וכל השאר חג סביבו. כמו שהשמש נמצאת במרכז מערכת השמש והכל מין מסתובב סביבה, תעלה את זה סקאלה, אתה כבר נמצא, אתה מדבר על משהו שהוא מספיק גדול בשביל שהוא יהיה חור שחור עם מסה של 4.3 מיליון מסות שמש.
וסביבות מסתובבות הרבה מערכות שמש כאלה ואחרות, או שזה לא בדיוק מוגדר כ...
כן, אפשר לחשוב על זה ככה. אני לא, כאילו, אף אחד לא ייפגע, אני חושב. לפחות לא מישהו שגילינו
בינתיים. אנחנו משדרים רחוק.
כן, נכון. אז יכול להיות שכן. היום אתה כבר לא יודע את מי אתה יכול להעליב. אוקיי, עוד קצת סטטיסטיקות ונמשיך שוב. עניינים נוספים.
כן.
אז אמרנו שזה עניין של צפיפות.
נכון.
נכון? אז עכשיו אתה יכול לשאול, שאלה די מתבקשת, אז מה צריכה להיות הצפיפות של כדור הארץ? לאיזה גודל אני צריך לכווץ את כדור הארץ כדי שהוא בעצמו יהפוך להיות חור שחור?
זאת אומרת, עם המסה של כדור הארץ שיש לי, אבל אני צריך לצופף אותו.
נכון.
אוקיי.
יש לך איזשהו ניחוש? אני אגיד לך את התשובה.
מעולה.
כדור הארץ, כדי להיות חור שחור, הוא צריך להיות בגודל, ברדיוס של פחות או יותר 9 מילימטר.
בחייך.
זאת אומרת שאני צריך לקחת את כל מה שיש כאן בכדור הארץ, ולעשות אותו, ולהכניס אותו לגולה שהיא פחות או יותר בסנטימטר של, בגודל של האישון שלך. אני אומר האישון כי זה מה שיש לי מול העיניים עכשיו, אבל כן.
מדהים.
כן.
אוקיי.
השמש שלנו, רק כדי שנבין, כל היום אמרנו 4.3 מיליון מסות שמש, השמש שלנו, אם אנחנו רוצים שהיא תהפוך להיות חור שחור, אנחנו לא כל כך רוצים, אבל נניח היינו רוצים.
נפנטז. כן, נפנטז.
לאדם מותר לחלום, זה בטוח.
יפה.
היא צריך לכווץ אותה לרדיוס של 6 קילומטר.
אוקיי. וואו.
כן.
זאת אומרת, זה גם שטח מאוד מאוד קטן, ואתה מדבר פה על כוכב, שהוא בסדר, כמה סדרי גודל יותר גדול.
השמש היא פחות יותר, לא יודע, אני חושב שפי 1,000 יותר גדולה מכדור הארץ. אני לא כל כך סגור על המספרים האלה, אבל אנחנו מדברים על דברים שהם קטן בצורה יוצאת דופן.
ודאי.
אוקיי, אז איך מגיע לעולם חור שחור? רק דבר אחד אחרון נספר לפני שניגע. אני יותר, באמת, כמו שאמרתי, אני יותר מתעסק בצד התיאורטי, אבל אני חושב שגם הצד של מה באמת קורה בעולם כולו הוא די מרגש.
אנחנו פה בשביל זה, בשביל ללמוד ולדעת.
אנחנו פה בשביל הכל, אני חושב.
אוקיי, אז איך נולד חור שחור?
אז בעצם מה שצריך בשביל שחור שחור ייווצר, צריך שיהיה כוכב שהוא מאוד מאוד מסיבי, שפשוט יקרוס לתוך עצמו.
אוקיי.
בעצם יגדיל את הצפיפות, נכון? אמרנו שהכל זה שאלה של צפיפות.
כן.
אנחנו רוצים שיהיה כוכב שהוא כל כך גדול שהוא יקרוס לתוך עצמו.
כן.
ועל הדרך יהפוך להיות צפוף יותר. ומתוך הדבר הזה ייווצר חור שחור. לאירועים כאלה ביקום, זה אירועים שקורים ביקום, אז א', הם יכולים לקרות בהתנגשויות.
אוקיי.
נכון, יכול להיות כוכב אחד וכוכב שני, שניהם גדולים מאוד, מתנגשים אחד בשני. ומתוך זה נוצר חור שחור. לפי מה שידוע לי, אלה לא החורים השחורים הנפוצים יותר שקורים ביקום. האירועים הנפוצים ביותר קורים במה שקוראים לו סופרנובה.
אוקיי, מה זה סופרנובה?
סופרנובה זה מצב שבו כוכב, כמו השמש שלנו, רק הרבה יותר גדול, נגמר לו הדלק באיזשהו אופן.
אוקיי.
וכל הלחץ הוא מפעיל, השמש מפעילה המון לחץ כלפי חוץ, כדי לשמור את כל הכוכב הזה, שהוא לא יקרוס פנימה.
כן.
הדלק נגמר, הלחץ הזה מפסיק לעבוד, והכוכב קורס לתוך עצמו. נוצר פיצוץ מרהיב ביקום, מהפיצוצים הגדולים ביותר שיכולים להיווצר ביקום שלנו. באמת מדובר על אנרגיות מטורפות שאנחנו, ספק אם נגיע להן, אנחנו מבחינת צריכת החשמל של העיר הזאת זה צ'יפס ביחס לאירועים בסדר גודל הזה.
ברור.
ומה שנשאר כשארית מהפיצוץ הענק הזה זה חור שחור.
אז דווקא בפיצוץ, אני מדמיין פיצוץ, אני מדמיין דווקא את המסה מתפזרת, אבל בפיצוצים מהסוג הזה דווקא המסה מתרכזת.
אז אני מאמין שמה שקורה זה שבטח חלק מהמסה מתפזר, וחלק מהמסה בכל זאת קורס פנימה. כן, יש כל מיני סיבות לזה שדברים בסגנון הזה יקרו.
אוקיי.
כן.
יפה. אז בעצם חור שחור, כוכב מספיק צפוף, שבולע לתוכו את הכל.
כן. אוקיי. אז זאת הייתה הקדמה. אני מקווה שלמדתם, אני מקווה שהבנתם איזשהו דבר או שניים. מה שאנחנו הולכים לעשות עכשיו, ברשותך.
בוודאי.
פה רק אורח. זה לעבור באיזושהי צורה טיפה יותר סדרתית. זה הולך להיות סיפור שבעיניי הוא מאוד מאוד מעניין. אנחנו הולכים לגעת בכל מיני נקודות באמת קסומות ונפלאות. אנחנו הולכים להתחיל מיחסות פרטית, לעבור, שזה
חבר יקר שלנו, אלברט, נכון? אלברט איינשטיין.
איינשטיין.
כן, מכיר אותו.
שמעתי.
שמעת את השם, גם הוא שמע עליך, הוא מוסר חדש, בטח אגב.
נחמד מצידו.
כן, בחור מקסים. אנחנו הולכים לעבור מיחסות פרטית, אנחנו הולכים לדבר על יחסות כללית, שזאת התורה באמת מדהימה של איינשטיין, שמדברת על חורים שחורים בצורה יותר מלאה ממה שדיברנו עליהם עכשיו. משם אנחנו הולכים לעבור דרך מדען באמת מדהים, שמדהים ולא כל כך מוכר, שחי פה בארץ, ונפטר לאחרונה כשאני הייתי סטודנט בתואר ראשון, שקוראים לו יעקב בקנשטיין, שהיה פרופסור באוניברסיטה העברית. אני ממליץ לכולכם להיכנס עכשיו ליוקיפדיה או אחר כך, ולבדוק קצת על יעקב בקנשטיין, כי הוא באמת בן אדם יוצא דופן, שעשה עבודה די מדהימה עם סטיבן הוקינג, וביחד הפכו את התחום, הפכו ממש על הראש את התחום של חקר חורים שחורים. משם אנחנו הולכים לגעת, דיברנו על יחסות פרטית, דיברנו על יחסות כללית, משם אנחנו הולכים לגעת בתורת הקוונטים, שזה כבר באמת עניינים באמת מאוד מרגשים, ואנחנו הולכים לסיים כשאנחנו מדברים על תורת המיתרים, שזה בכלל, שיגעון. נצא לדרך?
נצא לדרך. עכשיו או שאני אקח הפסקה?
אולי נשים איזה שיר?
בשמחה. אז בואו נשים שיר, עד ניקח רגע הפסקה לעכל את המידע, נחזור בקרוב. דה מדע.
Thank you.
חזרתם אלינו לתוכנית של דמדע.
וגם חזרנו אליכם.
הדדי. היום באולפן מתארח נדב ברוקנר שמספר לנו על חורים שחורים. דיברנו על הקונספט של חורים שחורים שמדובר בכוכב שהוא מספיק צפוף ככה שהוא מושך אליו כל דבר, כולל את האור עצמו. נדב, קח אותנו בעצם למין סיפור, הרפתקה שרצית והבטחת דרך התיאוריות המובילות בעולם הפיזיקה.
אוקיי, אז בוא נתחיל לדבר תכלס, גיא. מספיק ללכת סחור סחור, בוא ניגש ישר לעניין, מה אתה אומר?
סחתי.
תחילת המאה ה-20. אני לקחת אותך לשם. בתחילת המאה ה-20 קרה דבר די מדהים, והוא שגילו את זה שהמהירות האור סופית גילו כבר לפני.
אוקיי.
ובתחילת המאה ה-20 גילו שכל צופה שלו יהיה, וזה באמת דבר שהוא די מדהים, ועוד רגע נדבר קצת על השלכות שלו. גילו שכל צופה, זאת אומרת, בין אם אני נוסע על קורקינט, בין אם אני הולך ברגל, בין אם אני עומד במקום, כולנו נראה, ועכשיו, כולנו נראה את מהירות האור באותה מהירות בדיוק.
כלומר, זאת אומרת, לא משנה איפה אני עומד לעומת מקור האור, כולנו נראה את האור באותו זמן, או איך זה בדיוק עובד?
כן, אז בגדול כן. זה אומר ככה. נניח עכשיו, וזה ניסוי מחשבתי מאוד מאוד מפורסם של חברנו אלברט איינשטיין, שכבר דיברנו עליו קודם.
נכון.
בוא נגיד ככה. נגיד שאתה נמצא על סקייטבורד.
אוקיי.
ואתה, כמו שרוב האנשים עושים על סקייטבורד, אתה מחזיק פנס.
אוקיי.
נכון?
חשוך.
כן, סך הכל מתאר אותך, אני חושב, בצורה די טובה.
פיקס.
גיא, זה טיפוס, אתם תכירו אותו לאורך התוכנית. אז אתה נוסע על הסקייטבורד שלך, מחזיק פנס.
כן.
אתה מסתכל על המהירות שבה יוצאות קרני האור מהפנס שלך. נניח שאתה יכול למדוד את הדבר הזה. אוקיי. זה דברים שאפשר למדוד.
אוקיי.
אתה הולך לדווח שהמהירות שיוצאת מהפנס, המהירות שבה האור נפלט מהפנס שלך, היא בדיוק מהירות האור.
מהירות האור.
300,000 קילומטר לשנייה.
אוקיי.
אני עומד בצד, ומה אני רואה?
אתה תראה את האור. מגיע לך לעיניים, אני מניח. אתה תראה את הפנס.
אז מה שאני יכול לראות, זה בן אדם עומד על סקייטבורד, מחזיק פנס, זאת אומרת, הסקייטבורד עצמו כבר בתנועה, אז היית מצפה שלכאורה מה שיקרה, זה שאני אראה את האור שנפלט מהפנס, נפלט כאילו יותר מהיר, בגלל הנסיעה על הסקייטבורד.
נכון, כי האור בעצם יותר מהיר מהסקייטבורד שלך.
לא, כי אני גם נוסע על הסקייטבורד, וגם מחזיק פנס.
הבנתי, זאת אומרת, אם היה בן אדם שעומד במקום ומהיר עם פנס, ואם היה בן אדם שמוסיפים לו את מהירות הסקייטבורד,
בדיוק.
אז הייתי מדמיין לעצמי שהאור מהסקייטבורד יגיע מהר יותר, כי יש לו עוד מהירות של הסקייטבורד.
הבנת את זה בדיוק.
אוקיי.
אממה? אנחנו יודעים שזה לא יכול להיות, כי דיברנו קודם על זה שיש מהירות סופית אחת ביקום, והיא מהירות האור.
אז אי אפשר לעבור אותה.
ולא רק זה, כל מי שנמצא בכל נקודת ייחוס, כל צופה שיסתכל על הדבר הזה, יראה את האור זז באותה מהירות בדיוק, היא מהירות האור.
זאת אומרת,
300,000 פחות או יותר קילומטר לשנייה.
זאת אומרת שגם אם היה לי, לדוגמה, סקייטבורד שנוסע במהירות האור, והייתי מהיר עם פנס של מהירות האור, לא הייתי רואה את האור במהירות של שתי מהירויות אור?
מהצד לא היית רואה אותו. מהצד היית רואה אותו זז במהירות האור, ואתה, גיא, שנמצא על הסקייטבורד הזה שזז בנגיד חצי מהירות האור, לצורך העניין, נזרום איתך.
בסדר.
היית גם רואה את האור זז במהירות האור. נורא מוזר.
לא הייתי מצליח לעקוף אותו.
נורא מוזר, נכון? זה נורא מוזר. אתה רואה, אתה נמצא על הסקייטבורד שלך, שזז בחצי מהירות האור, מדליק פנס ורואה את האור זז קדימה במהירות האור. אני עומד בצד, שום דבר, ורואה את האור גם זז קדימה במהירות האור.
זה לא נראה מהיר יותר, אני לא מצליח להשפיע, אני לא מצליח לעקוף את הסך
נכון,
הזה.
נכון, זה עסק נורא מוזר. אז איינשטיין מאוד מאוד, החידה הזאת הטרידה מאוד את מנוחתו, ומה שהוא הבין כתוצאה מהדבר הזה, זה שהפתרון היחיד האפשרי, ואנחנו לא חייבים בדיוק להיכנס פה למתמטיקה, אבל הפתרון היחיד האפשרי, זה שמבחינת הבן אדם שנמצא על הסקייטבורד, אתה, בדוגמה הזאת, ומבחינתי, שעומד בצד ומסתכל עליך, אז השעונים שלנו מתקתקים בקצב שונה. הזמן שלנו הוא לא אותו זמן.
אתה לא משנה את המהירות, אנחנו משנים את הזמן?
בדיוק. הדבר שנשאר קבוע בסיפור הזה זה מהירות האור, וכל השאר מסתובב בהתאם, כל החוטים האחרים נמשכים בהתאם כדי לגרום לדבר הזה לעבוד. עד כדי כך ששעונים מתקתקים בקצב שונה כשאתה נוסע במהירות. עכשיו, זה אפקט מאוד קטן, נכון? אז כאילו, תצאו מהאוטו, הכל בסדר, אתם לא, זה לא יעזור לכם. כי צריך לנסוע במהירויות מאוד מאוד גבוהות כדי שהדבר הזה יקרה.
הוכיחו את הדברים האלה, אני מניע.
בטח, ברור, ברור. דברים כמו GPS לא היו עובדים בחיים בלי הדבר הזה. ותכף נדבר גם על למה.
מדהים.
כן. אוקיי. עוד דבר שאיינשטיין דיבר עליו, עוד תוצאה של תורת היחסות הפרטית, זה E שווה MC בריבוע. אנחנו נחזור לדבר על זה קצת בהמשך, פשוט רציתי כבר לתת לכם איזשהו טעם.
הנוסחה, איכשהו כולם מכירים את הנוסחה הזאת, E שווה MC בריבוע.
מה היא אומרת, אתה זוכר?
אם אתה הופך אותה, זה יוצא אקמי. היה על זה פרק באנימניאקס.
אוקיי, אז זאת הפרשנות הלא סטנדרטית לנוסחה.
נכון.
מה שקצת יותר נפוץ להגיד, ברשותך, בלי להוריד מכבודם של האנימניאקס.
אתה מומחה.
כולנו גדלנו עליהם. זה שאנרגיה היא שווה למסה, כששאר ההמרה זה מהירות האור בריבוע.
זאת אומרת, C, E, אנרגיה, energy,
אנרגיה, נכון.
שווה M, מסה,
מסה,
כפול C, מהירות האור.
C זה מספר שמציין את מהירות האור.
בריבוע.
בריבוע. מה שאומר שאם יש לי מסה של קילוגרם אחד ואני רוצה לדעת כמה אנרגיה אני מקבל, אני צריך לכפול את המסה הזאת במהירות האור בריבוע, פחות או יותר 300 אלף בריבוע, אני לא כל כך זוכר.
נביא מחשבון.
כן, אפשר להביא מחשבון. וזאת כמות האנרגיה שאני אקבל.
שתקבל באיזה תהליך?
שפשוט, נניח פיצוץ גרעיני.
אוקיי.
פיצוץ גרעיני זה תהליך שהופך מסה לאנרגיה.
אוקיי, דוגמה טובה. סבבה.
תודה רבה. לא אני המצאתי, לשמחתי.
איינשטיין.
גם איינשטיין. איינשטיין אחראי על הדבר הזה, הוא לא כל כך שמח, אבל בסדר. בוא נעבור הלאה.
הלאה.
אוקיי. אז דיברנו על זה שלנוע במהירות משפיע על הזמן שאתה מרגיש שעובר.
ומדובר אבל במהירויות מאוד מאוד גבוהות.
מאוד מאוד גבוהות. אנחנו צריכים לזוז בעשירית מהירות האור, שזה 30 אלף קילומטר לשנייה, מי יכול להגיע כל כך מהר. חלליות שלנו זזות ב-3,000 מטר לשנייה, משהו בסגנון הזה, אנחנו מדברים.
מטוסים לא...
זזים ב-1,000 קילומטר לשעה, אנחנו אפילו לא קרובים לדבר הזה.
אוקיי. אבל מי כן יכול? טוב, זה אני מניח שכן נגיע בהמשך ונראה...
אולי נגיע, אולי לא נגיע. בוא נראה מה הזמן יאפשר לנו.
Fair enough. תמשיך.
אוקיי, אז שוב, אני רק רוצה לחזור על זה. אמרנו שמישהו שנוסע יותר מהר, הזמן עובר מבחינתו יותר לאט.
הכל כדי שמהירות האור תישאר קבועה.
שהוא ידווח שהוא רואה את האור זז במהירות האור, וגם אני שעומד מהצד ידווח שאני רואה את האור זז במהירות האור.
אז בתופעות כאלה שקשורות לאור, שזו מהירות מאוד מאוד גבוהה, הזמן מתעוות, לא מהירות האור.
נכון.
מדהים.
די מדהים.
כן.
אני מסכים. אוקיי, אז זאת תורת היחסות הפרטית. זה בגדול התובנה המרכזית שבה.
אוקיי.
ואז הגיעה תורת היחסות הכללית, משהו כמו 20 שנה אחריה. תורת היחסות הכללית היא כבר תורה הרבה יותר מגובשת. תורת היחסות הפרטית נראית כמו משחק ילדים ביחס לתורת היחסות הכללית. ומה שתורת היחסות הכללית אומרת, הדבר, התובנה המרכזית שנמצאת שם, זה שלא רק מהירות יכולה להשפיע על, על אופן שינוי השעון, או על האופן שבו אני תופס זמן,
אוקיי.
אלא גם מסה.
כלומר,
כן. אני נמצא בקרבת מסה נורא נורא גדולה, אז אני אדווח שהזמן זז אחרת.
מסה מאוד גדולה, אני מניח. כוכבים לצורך העניין?
לצורך העניין, כן. לידך, קח את זה כמחמאה, לידך זה לא קורה.
התאמנתי, אבל זה לא מספיק.
כן.
אוקיי.
אז דיברנו קודם על GPS. לצורך העניין, GPSים, אם לא היו מתייחסים לאפקטים שקשורים ליחסות כללית, GPS היה יכול לתת דיוק של מאות מטרים לכל היותר. GPSים עובדים על שעונים, לא ניכנס לזה עכשיו, אבל בגלל אפקטים שקשורים להתארכות הזמן כתוצאה ממסת כדור הארץ, פשוט GPSים לא היו מצליחים להיות מספיק מדויקים, אלמלא התגלית של איינשטיין.
מדהים.
די מרשים, אני חושב.
מאוד.
אני גם אוהב.
אוקיי, אז מסה משפיעה לנו על זמן,
באופן דומה לזה שמהירות משפיעה על זמן.
כן.
עד עכשיו זה כבר, אם אנחנו מסכימים עם תורת היחסות הפרטית, זה באיזשהו מקום אמור להיות כבר לא כל כך מוזר שאפשר לעשות את הדבר הזה. מין, את הצפרדע כבר בלן.
אוקיי. בסדר גמור.
אוקיי. תוציא את הצפרדע מהרפא, גיא, זה שידור, זה לא מכובד.
מה עוד תספר לנו בנוסף לצפרדעים?
אוקיי. אז בואו נדבר איך נראית תמונת העולם שעולה מתורת היחסות הכללית. איך הדבר הזה נראה? איך אפשר לדמיין? איך אפשר לחשוב על משהו שהוא כל כך מוזר? אז יש דרך די טובה לחשוב על זה אפילו. בבקשה, גיא, מה שאני מבקש ממך זה לדמיין, להיכנס למקום הפנימי הזה שנמצא בתוך הלב שלך ולדמיין, יריעת גומי ענקית, עליה מצוירות משבצות. בסדר?
בסדר.
דמיינת?
דמיינתי.
יופי, אתה שם. עכשיו, מה קורה? איך מסה עובדת על הדבר הזה? מסה תהיה פשוט להניח כדור. לצורך העניין, עכשיו אני מבקש ממך, בתוך הדמיון שלך, להניח כדור באולינג על העיריית גומי הזאת.
אוקיי.
מה הולך לקרות?
העירייה תתעקם כלפי מטה.
תימתח כלפי מטה. מה יקרה למשבצות?
המשבצות גם כן התעוותו וימתחו.
וימתחו. יופי, בדיוק. עכשיו, המשבצות האלה, יכול להיות שהיה כדאי להגיד את זה קודם, לא מייצגות לי רק את המרחב, אלא מייצגות לי גם את המרחב וגם את הזמן. בעצם זה אמור להסתדר ביחס למה שכבר אמרנו לגבי תורת היחסות הכללית ותורת היחסות הפרטית.
כן.
משבצת כזאת מייצגת לי גם את המרחב וגם את הזמן, במין איזו ישות מאוחדת שאיינשטיין קרא לה בשם המאוד מאוד מושך, מרחב זמן. עם מין מקף כזה בין המרחב לזמן. באנגלית זה נשמע טיפה יותר טוב, Spacetime. זה... כן, חזק, שם חזק. לא הייתי קורא ככה לילד, אבל...
אולי לילדה.
אולי לילדה. שם לא רע לילדה.
כן.
אוקיי. אז זאת תמונת העולם שעולה מתורת היחסות הכללית.
כן. אז בעצם ליד כדור הארץ, מחוץ לכדור הארץ, המרחב והזמן מתעוותים?
בדיוק.
כמו בסמיכת הגומי ששמנו עליה את הכדור?
נכון. חור שחור, והנה חזרנו להגיד חורים שחורים, איזה יופי, זה כבר סימן שאנחנו בכיוון, נכון?
נכון.
חור שחור, אז אם כוכב רגיל הוא מין איזה כדור באולינג שמן כזה שמעקם לנו את היריעת גומי, חור שחור יהיה להכניס משהו שהוא כל כך שמן, כל כך צפוף, נכון? שהוא קורא, הוא מעקם את היריעה ושולח אותה כלפי מטה לכיוון אינסוף. זאת אומרת, נותן לה עיקום אינסופי ליריעה הזאת.
כי הוא כל כך צפוף ומסתי וכבד והכל.
בדיוק. ככה שממש פשוט היריעה, אתם יכולים לדמיין, יריעה שטוחה שפתאום באנסה שלה היא יורה כלפי מטה לאינסוף.
כן.
כן, אתה איתי?
כן, כן.
בדמיון?
כן.
יופי. אוקיי. במרכז היריעה הזאת יש נקודה מאוד מיוחדת שקוראים לה הסינגולריות. גם שם יפה, לא יודע אם לילדה או לילד, צריך לחשוב על זה, אולי לחתול.
ומה משמעות המילה הסינגולריות?
הסינגולריות זאת מילה מפוצצת, שמה שהיא בעצם אומרת זה שבמרכז יש איזשהו אינסוף. האינסוף הזה זה העקמומיות. איינשטיין מלמד אותנו להסתכל על העקמומיות של המרחב, והנקודה הזאת במרכז החור שחור היא נקודה בעלת עקמומיות אינסופית.
כלומר, מה זה אומר שהעקמומיות היא אינסופית?
אנחנו ממש נמצאים בעיריית גומי שלנו.
כן.
זאת אומרת שהעיריית גומי מעוותת עד כדי אינסוף. יש לנו פה, באמצע יש לנו מין איזה נקודה שהיא נקודת המקור שמושכת את הגומי הזה כלפי מטה.
אז שם אני מניח שבגלל שדיברת על הזמן והמרחב, שם הזמן והמרחב מתעוותים...
בצורה כל כך קיצונית שכבר אי אפשר לדבר עליהם. אין זמן ואין מרחב בסינגולריות.
וואו.
כן.
אוקיי, זה כבר ממש עולה לרמות...
זה עסק די עמוק.
כן.
אנחנו לא מסוגלים לחקור את הסינגולריות כרגע. אנחנו, התיאוריות הפיזיקליות שלנו לא מספיק מתוחכמות בשביל לדבר על הדבר הזה. אנחנו נגיע קצת, בתקווה נגיע לדבר על תורת המיתרים, שאולי היא מסוגלת לדבר על הדבר הזה באיזשהו אופן. אוקיי. ככה. אז מה שקורה זה שיש לנו איזשהו משהו, שיש לנו את הסינגולריות הזאת, את מרכז החור השחור שמושך את היריעת גומי שלנו כלפי מטה, והמשבצות שלנו הולכות ומתעוותות, נכון?
כן.
ויש איזושהי נקודה שבה העיוות כל כך גדול ששום דבר לא יכול לברוח משם. נכון? השיפוע נהיה כל כך גדול כלפי פנימה, ששום דבר לא יכול לברוח.
המרחב והזמן כל כך מתעוות ש...
שהאור כבר אין לו מספיק מהירות בשביל לצאת מהבור שנחפר לו.
ולכן חור שחור בולע גם אור בעצם?
בדיוק, בדיוק ככה. זאת ההסתכלות של יחסות, ככה תורת היחסות הכללית מסתכלת על הדבר.
לא משנה כמה מהירות האור באמת מהירה, הזמן והמרחב כל כך מעוותים ש... יש לו כאילו המון מרחב לעבור, אין סוף מרחב, לא רוצה להגיד אין סוף, אבל...
לא, לא צריך להגיד גם אין סוף.
המון מרחב לעבור.
הוא צריך לעלות באיזשהו שיפוע שהוא כבר, אם אתה איתי בדימוי של עיריית גומי, הוא צריך לעלות באיזשהו שיפוע שכבר אין לו מספיק אנרגיה בשביל לעלות בשיפוע הזה. נכון?
ולכן, אוקיי.
ולכן הוא נשאר בפנים, תקוע. אפשר ממש לצייר את המעגל הזה, שזה בדיוק הקו האחרון שהוא כבר מסוגל לעלות.
בדיוק הגבול.
בדיוק הגבול. הגבול הזה יש גם שם יפה, זה תחום, זה דבר שמלא שמות יפים. לגבול הזה קוראים אופק האירועים.
אוקיי.
זה בדיוק הנקודה האחרונה, שאם תאיר בפנס רגע לפני אופק האירועים, האור יצליח לברוח, ואם תאיר בפנס רגע אחרי אופק האירועים, הוא כבר לא יצליח לברוח.
כן.
יופי. אז עכשיו אני רוצה לספר סיפור קצר ויפה.
אוקיי.
על שני אסטרונאוטים שנמצאים, שעובדים בחללית שלהם, לא יודע, בקרבת חור שחור, נגיד שזה אתה ואני.
רומנטי.
נכון. וזה הולך להיות סיפור עצוב, כי מה שקורה זה שאנחנו עובדים ביחד על החללית שלנו, שנינו עם הג'טפקים שלנו מרחפים בחלל, ופתאום הג'טפק שלך מפסיק לעבוד.
אוקיי.
אני מצטער.
הרגת אותי, סבבה.
רק בסיפור.
אין בעיה.
חכה. אני לפחות צריך לשרוד במשהו כמו 25 דקות הבאות, נכון?
פרינה.
צריך להחזיר אותך
הביתה. נעמוד בזה, כן.
ואתה מתחיל ליפול פנימה. ואני שקוע ביגון, מחליט לא להציל אותך.
אוקיי.
אז בוא נראה מה קורה מנקודת המבט שלך. בוא נחשוב על היריעה הזאת כשאנחנו עושים את זה. מנקודת המבט שלך, אתה נופל פנימה, הולך ומתקדם לכיוון אופק האירועים, הנקודה שממנה כבר אין חזור, עובר אותה, מגיע לסינגולריות, מוצא שם מה שאתה מוצא שם, אבל באיזשהו שלב, פשוט הסיפור נגמר מבחינתך, לא נעים לי להגיד.
אוקיי.
מה הולך לקרות מבחינתי אבל?
מה אתה הולך לראות?
מה אני הולך לראות?
אוקיי.
בוא נניח רק לשם העניין, נניח שאתה יוצא עם פנס, וכל הזמן מאיר אותו אליי.
אוקיי.
כדי לגרום לי רגשות השם על זה שלא הצלתי אותך.
אני מנסה להוטט לך עם הפנס, אתה לא, אתה בוכה.
אני עצוב, אני עצוב כרגע. אל תפריע לי עם כל הסיפור הזה עם הפנסים וזה, אני לא...
נשאיר אותו דולק בצורה רציפה.
תשאיר דולק, בדיוק. אז אתה הולך ומתקרב לכיוון... אז אני הולך, אני רואה אותך, הולך ומתקרב לכיוון אופק האירועים. ההיגיון מחייב שבאיזשהו שלב אני אפסיק לראות אותך אחרי שנפלת פנימה, נכון?
כי האור, כי כבר המרחב כל כך התעוות, שהאור לא
מסוג... לא, כי פשוט נפלת פנימה לצורך העניין, נכון? האור, כן, המרחב כל כך מעוות שלא הצלחת...
האור לא מצליח להגיע אליך.
נכון. אז זה מה שהיית חושב.
אוקיי.
אבל בעצם קורה פה משהו הרבה יותר מעניין. כי בוא נחשוב על זה ככה. אתה הולך ומתקרב עד לאופק האירועים. כל הזמן אתה הולך ו... נופל בשיפוע הזה של יריעת הגומי.
לאט לאט המרחב והזמן מתעוותים, אבל עדיין האור מצליח לעבור.
נכון, ואז, והאור עדיין מצליח לעבור, כי עדיין לא עברת את אופק האירועים.
נכון.
עכשיו, ככל שאתה הולך ומתקרב לאופק האירועים, השיפוע הולך וגדל, כלומר, הפנס שאתה מחזיק, האור שעוד נפלט מהפנס שאתה מחזיק...
יותר קשה לו, לוקח לו יותר זמן לצאת, או...
בדיוק, יותר ויותר קשה לו לצאת, ולכן גם לוקח לו יותר ויותר זמן לצאת.
המהירות קבועה, אבל בגלל שהזמן מתעוות, אז לוקח לו יותר זמן, למרות שמדובר באותה מהירות.
בדיוק, ואני אראה, ומה שאומר שבמקום החמש דקות עד שמהצד שלך, החמש דקות שקרו עד שעברת את אופק האירועים, אני אמשיך לראות אותך עוד הרבה אחרי, עדיין מרחף לכיוון אופק האירועים, מאיר עם הפנס שלך, בבקשה תעזור לי. סיפור יפה, סיפור מרגש, אני חושב. עד מתי, מתי אני אפסיק לראות אותך?
אחרי אופק האירועים.
אף פעם, אף פעם, אני לעולם לא אפסיק לראות אותך. תמיד התמונה שלך תישאר על אופק, תישאר על שפת החור השחור הזה, הולכת ודוהה לנצח.
כי באיזשהו שלב, מילימטר אחד קטן לפני אופק האירועים, האור יהיה כל כך איטי, אבל עדיין...
בדיוק, ובכל מילימטר יש חצי מילימטר, ובכל זה אפשר לקחת את זה שוב לחצי, וכל פעם אנחנו צריכים יותר ויותר זמן עד שהאור יצליח לברוח מאופק האירועים.
אז אתה תראה אותי לנצח, ולנצח לסבול מרגשות אשם.
זה הסיפור המרגש. אני אפשר להסכים, הדבר הזה מרגש.
אז חור שחור, בולע הכל, כולל את האור, ומעוות את המצב הזה.
זהו, אז ככה היית חושב, נכון? אז דיברנו קודם על בקנשטיין. בקנשטיין לקח את הסיפור הזה, ובאיזשהו תהליך שהוא באמת גאוני, הלוואי והייתי מסוגל לחשוב על כזה דבר כל כך יפה, הוא הבין שבגלל הדבר הזה, לחור שחור חייבת להיות טמפרטורה.
אוקיי.
אוקיי, לא נשמע מרגש בינתיים, נכון?
אוקיי.
מה המשמעות של טמפרטורה בעולם שבו אתה חי, בזכות תורת הקוונטים שנדבר עליה עוד רגע? זה אומר שחור שחור גם פולט אור. הוא חייב לפלוט אור.
כמו נורה רגילה, שבה החוט בפנים מתלה.
בדיוק, שחיממנו אותו.
הוא כל כך חם שהוא פולט אור.
נכון.
אז חור שחור מצד אחד בולע אור.
בולע הכל, אבל בגלל הסיפור הזה, בגלל שיש לו גם טמפרטורה, הוא חייב גם לפלוט אור כלפי חוץ.
אנחנו נעצור בחידה המסקרנת.
במסר הדרמטי הזה.
בחידה המסקרנת הזאת, נשמע עוד שיר, ונחזור עוד מעט לעוד דמדה. She packed my bags last night, free flight. Zero hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much, I miss my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight. אלטון ג'ון עם רוקטמן, ולפני זה שכחתי לתת את הקרדיט, היו הרולינג סטונס עם פיינט איט בלק. חזרתם אלינו לדמדע, נערכים היום את נדב ברוקנר, שמספר לנו על חורים שחורים.
נדב. תודה גיא נמיר.
בואו תמשיך איתנו במסע הפיזיקלי.
אוקיי, טוב. אז, למדנו עם פערים מסוימים, אני מודה, שחורים שחורים צריכים גם לקרון דברים כלפי חוץ, צריכה להיות להם טמפרטורה, לא ממש נכנסנו לעובי הקורה בדבר הזה. זה עסק די מסובך, אני מודה.
כן, באמת שאלה שאלתה כרגע מהבית, זה למה חייבת להיות טמפרטורה לאותם כוכבים שחורים, ולאן כל הדברים שנשארים פנימה בעצם הולכים?
אז הדברים שנשארים פנימה, נשארים בפנים. שנשארים פנימה, נשארים בפנים. ככה לפחות אנחנו מבינים. החור שחור הולך וצובר עוד ועוד מסה ככל שעובר הזמן.
וככה מחזק את הכוח שלו בעצם.
כן, משמין. גדל יפה.
כן.
להבין בדיוק מה הסיפור עם, עם הטמפרטורה, זה עסק די מסובך, אני מתנצל. מוזמנים לדבר איתי אחר כך ואני אסביר את זה בשמחה. אוקיי, אז לא נשאר לנו המון זמן.
נכון.
אנחנו נצטרך לתת קצב, מה שנקרא.
תרביץ?
יופי. אז כמו שאמרנו, הסיפור טיפה יותר מורכב מזה. וכדי להבין למה, אנחנו צריכים להיכנס לרגל השנייה או השלישית כבר בתוך הסיפור הזה, שהיא מכניקת הקוונטים.
אוקיי.
אז מכניקת הקוונטים היא גם עסק די מורכב. אמרנו שיחסות כללית, עד עכשיו אמרנו שזה דבר שתקף למהירויות מאוד גבוהות ולדברים מאוד מסיביים.
כוכבים, דברים כאלה.
נכון. מכניקת הקוונטים דווקא תקפה כשדברים נהיים מאוד קטנים ומאוד מאוד לא אנרגטיים.
אוקיי, כמו? אתן דוגמה?
לדוגמה אטום.
אוקיי.
זה דבר שתקף ברמה האטומית. חלקיק, נגיד, אתה, גיא נמיר, תהיה מתואר באמצעות מכניקה קלאסית, כמו שניוטון ניסח אותה בשנת 1660, איזה יופי. אבל האטומים הקטנטנים שמרכיבים אותך, יהיו מתוארים באמצעות מכניקת הקוונטים.
ומה מכניקת הקוונטים בעצם אומרת?
אז על רגל אחת, אם אתה מבקש ממני להסביר את מכניקת הקוונטים, מה שאתה
מבקש.
הדבר המרכזי שמכניקת הקוונטים מדברת עליו, זה עיקרון אי-הוודאות.
אוקיי.
אוקיי. מה זה אי-הוודאות? מכניקת הקוונטים בעצם מה שהיא מראה לנו, זה שיש תכונות שלא ניתן לדעת אותן במקביל. לדוגמה, דוגמה לתכונה כזאת תהיה מהירות ומיקום.
אי אפשר לדעת
בוודאות. בעצם תנה, אבל...
אי אפשר לדעת בוודאות מה המיקום שלי? אני פה. מה זאת אומרת?
מה שאי אפשר לדעת זה גם את המהירות שלך וגם את המיקום שלך ביחד. בוא ניתן איזושהי דוגמה, כדי שלא נשאיר את הדבר הזה יותר מדי באוויר, בוא ניתן איזושהי דוגמה ל... או איזשהו הסבר אינטואיטיבי ללמה הדבר הזה, איך יכול להיות שהדבר הזה הוא נכון.
כן.
אוקיי. אז אם אני מבקש ממך עכשיו למדוד לי כמה רחוק ממך נמצא אובייקט.
אוקיי.
אז מה אתה תעשה? אתה תיקח איזשהו... ובוא נגיד, אתה נאמר, נתפרע, נגיד שכל העולם, שכל מה שיש לך לעשות זה רק, אתה יכול רק לראות על אובייקט כדורי פינג פונג.
זאת אומרת, במקום אור שפוגע באובייקט וחוזר אל העיניים שלי, ועל זה מתבסס את הראייה, אנחנו ניקח כדורי פינג פונג שיפגעו באובייקט ויחזרו לעיניים שלי.
נכון, האמת שאם היית רוצה למדוד איפה נמצא אובייקט, היית יכול לקחת איזשהו לייזר, לבדוק כמה זמן לוקח ללייזר לחזור אליך חזרה. ומתוך זה היית מסיק כמה רחוק האובייקט ממך.
נכון.
נכון, כמו שהטלפים עושים פחות או יותר.
נכון.
רק עם סונאר.
בדיוק.
אנחנו נפשט את הסיפור הזה, ובמקום לייזר נעבוד עם...
כדורי פינג פונג.
מצוין. אחלה ספורט.
מקשיב.
אוקיי. אז אם אני מבקש לך עכשיו, אני מבקש לך למצוא איפה נמצאת המכונית שלי, אין שום בעיה, אתה יורה אליה כדור פינג פונג, הכדור חוזר אליך ואתה אומר איפה נמצא הרכב.
נכון.
3 מטרים ממך, אחלה. כל זה טוב ויפה במקרה שבו הכדורי, הדברים שאתה רוצה למדוד לא נמצאים, הם לא באותו גודל פחות או יותר של הכדור פינג פונג עצמו.
וכמו שאמרת קודם, עצמים קטנים.
נכון, נגיד אני מבקש ממך להגיד לי איפה נמצא כדור פינג פונג אחר.
אז אני אראה עליו כדור פינג פונג.
ואז מה יקרה? הכדור יחזור אליך ואתה תדע כמה זמן עבר עד שהכדור חזר אליך, ותדע להגיד איפה היה הדבר הזה שביקשת למדוד.
כן.
אבל מה קורה על הדרך?
מה קורה?
הכדור הזה הנוסף שאותו רצית למדוד, קיבל מהירות מתוך הפגיעה של הדברים שירית עליו.
זאת אומרת שאני משפיע על העצם עצמו, ועד שהכדור שלי חוזר אליי, הכדור הרחוק כבר מתרחק, כי פגעתי בו.
בדיוק, ושינית לו את המהירות.
כן.
אוקיי? זאת אומרת, אני לא יכול, אז בעצם זה שעשיתי איזושהי מדידה, שמדדתי את המיקום של אובייקט, שיניתי את המהירות שלו.
אז אוקיי? הוא כבר
זה,
לא...
זה יהיה ברגל אחת עקרון אי-הוודאות. עכשיו, זה נשמע כמו איזושהי מגבלה טכנית. זה נשמע כאילו, טוב, אז פשוט, הרי, אנחנו יודעים שעבדת עלינו, נכון? אז אל תראה כדורי פינג פונג, תראה משהו יותר קטן, ואז אל תזיז ככה את האובייקט.
כן.
אז זה גם לא ממש נכון. האמת היא שהדבר הזה הוא איזושהי מגבלה טבעית של הטבע עצמו. הטבע בעצמו לא יודע להגיד איפה נמצא אובייקט, אם הוא יודע מה המהירות שלו, ולהפך. די מדהים.
אוקיי.
די מדהים. ויש ניסויים שממש מאששים את הדבר הזה מעבר לכל ספק. אוקיי. אז זה עקרון אי-הוודאות. דיברנו על אי-הוודאות בין מיקום למהירות. בוא, יש עוד כל מיני צמדים כאלה שמקיימים ביניהם אי-הוודאות, כמו אנרגיה וזמן. מה זה אומר שאנרגיה וזמן מקיימים ביניהם איזשהו אי-הוודאות? זה אומר שעל פרקי זמן מאוד מאוד קצרים, אני לא יכול לדעת, האנרגיה נשמרת בהם רק בממוצע. זאת אומרת, אנרגיה יכולה להיווצר ולהיעלם.
זאת אומרת, נתחיל מהתחלה, בזמן רגיל, אין סיבה שאנרגיה תשתנה אם אנחנו לא נשנה אותה באיזשהו כוח מסוים.
נכון.
אבל בזמנים מאוד קצרים, האנרגיה כן משתנה. סוג של אי-וודאות, אבל לא במהירות, אלא באנרגיה.
בדיוק.
יש איזשהו שינוי.
יש איזשהו שינוי.
אבל ההתחלה והסוף הם ללא שינוי, וזה מה שאנחנו מודדים.
תשמע, אתה מקסים. הבנת איזה פיקס.
תודה.
אוקיי. בוא נחזור לאלברט, שדיברנו עליו קודם, אלברט איינשטיין. עם המשוואה המפורסמת שלו.
E שווה MC בריבוע.
מה המשוואה הזאת אומרת, גיא?
אנרגיה, E, אנרג'י, שווה M, מסה, C, מהירות האור, בריבוע.
אוקיי, אז יש לנו איזושהי משוואה שמתארת יחס בין אנרגיה למסה. אם יש לנו את המשוואה הזאת, בעצם, ואני רק רוצה לחדד את הדבר הזה, זה אומר שאנרגיה ומסה הם ממש אותו הדבר. אז אם יש לנו אי-וודאות לגבי אנרגיה, צריכה להיות לנו גם אי-וודאות לגבי מסה.
אז אתה אומר לי, על בסיס האנרגיה שמשתנה בזמנים קצרים, גם המסה משתנה בזמנים קצרים?
כן, כן.
כי הרי C, מהירות האור, אמרנו מתחילת התוכנית שהיא לא משתנה.
היא נשארת קבועה.
המסה משתנה.
כן. מה זה אומר? זה אומר שיכולה להופיע מסה בתנאי שהיא נעלמת אחר כך. על פרקי זמן
בזמנים הקצרים. אוקיי.
כן.
איפה זה קורה ואיך זה מתקשר לנו לחורים שחורים?
שאלה מצוינת. אז בוא נגיד שבכל רגע, בכל מקום ביקום שעל פניו נראה ריק לגמרי, סתם בחלל, נוצרים לנו זוגות של חלקיקים, פלוסים ומינוסים, שנוצרים ומיד נעלמים אחר כך.
אוקיי.
נוצרים, עושים איזשהו מסלול קטנטן כזה ומיד נעלמים. ככה באמת נראה החלל שלנו. יש ניסויים שמאששים את הדבר הזה מעבר לכל ספק.
התהליך בהתחלה הוא אפס חלקיקים, בסוף אפס חלקיקים, אבל באמצע יש שני חלקיקים.
שניים, ארבעה, שמונים.
אוקיי.
כל זה שם מספר זוגי.
אוקיי.
לחלקיקים האלה קוראים חלקיקים וירטואליים. אין בהם שום דבר וירטואליים, פשוט נוצרים מיד נהרסים.
אוקיי.
בכל מקום בעולם הדבר הזה נשמע על פניו ממש אחלה, אין שום בעיה, נכון?
כן.
איפה יש בעיה?
בחורים שחורים.
על שפה של חור שחור. אם okay. החלקיקים האלה נוצרים מספיק קרוב לשפה, וזה טיעון של הוקינג.
סטיבן הוקינג.
סטיבן הוקינג, כן. אם החלקיקים האלה נוצרים מספיק קרוב לשפה של החור השחור, אז בוא אפשר לדמיין מצב שבו הפלוס נשאב פנימה, סתם כדוגמה.
אחד נשאב פנימה.
נכון, הפלוס או המינוס. נשאב פנימה, והאחר חופשי לצאת החוצה.
אז הם לא נהרסים.
אז הם לא נהרסים, בדיוק.
אז חור שחור מייצר אנרגיה?
הוא לא מייצר, כי האנרגיה הזאת בעצם
מתקיימת הוא, בעצמה.
האנרגיה הזאת באיזשהו אופן נגרעת ממנו. כשלוקחים את החישוב הזה עוד שלב אחד הלאה, אז אפשר לראות שבעצם האנרגיה הזאת יוצאת על חשבון החור השחור.
אוקיי.
הוא בעצם משלם את המחיר, אין ארוחות חינם.
ודאי.
בעצם החלקיק הזה נפלט במה שאנחנו קוראים לו קרינה.
וזה הדבר שנפלט מחורים שחורים.
בדיוק. לדבר הזה קוראים קרינת הוקינג, ועל זה הוקינג התפרסם מאוד מאוד. אתה יכול אבל להגיד, וגם בצדק אתה יכול להגיד, שהדבר הזה הוא סיפור מאוד יפה. נכון? סיפור נחמד.
כן.
אבל אין פה איזשהו משהו סופר מסודר, כאילו זה לא...
כן, זה הרגיש שעד עכשיו בעצם לקחת הרבה מאוד עובדות ותיאוריות ונתונים, ומין... תפרת סיפור שכזה, ככה זה, אני לא יודע, ככה זה עם הרבה תיאוריות פיזיקליות.
לא, לא, ממש לא. תיאוריות פיזיקליות זה דבר שהוא מעוגן במתמטיקה, יש עקרונות בסיסיים, לרוב יש משוואה אחת או משהו בסגנון הזה שעליה מחליטים כנכונה, ואת כל השאר גוזרים משם. הדבר הזה, וגם הטיעון של בקנשטיין דרך אגב, כבר החל מהטיעון של בקנשטיין לגבי הטמפרטורה של חורים שחורים, זה דברים שמגיעים מבחוץ. אנשים הבינו שצריך להיות פה איזשהו משהו, והבינו שבעולם שבו יש גם כבידה וגם קוונטים, ככה דברים צריכים להתנהג. עכשיו, לעשות... אז אין פה חלק מאיזושהי תיאוריה יותר שלמה.
אוקיי.
למעשה, לקשור בין שתי התיאוריות האלה ביחד, בין תורת הקוונטים ליחסות כללית, מתברר בתור אתגר מאוד מאוד גדול. הרבה יותר קשה ממה שאנשים היו נאיבית חושבים, ממה שאתם בטח חושבים בבית, אני מניח. זה מתברר בתור אתגר שהוא כל כך קשה, שכדי להתגבר עליו אנחנו צריכים לבלוע צפרדעים די רציניות. וזה, ככה נראית חזית המחקר. חזית המחקר היום מדברת, התורה שאותה מקבלים היום בחזית המחקר היא תורה שנקראת תורת המיתרים. היא תורה די קיצונית, היא דורשת שביקום שלנו יהיו לא שלושה פלוס זמן, אלא סך הכל 11 מימדים.
11 מימדים?
11 מימדים. זה דבר די קיצוני.
אוקיי.
כן, אנחנו לא ניכנס פה עכשיו לפירוט של מה זה אומר, איך יכול להיות שיש 11 מימדים, מה זה כל העסק הזה. אבל זו תורה שבאמצעותה, ואלה דברים שעליהם אני עובד גם בעבודה היומיומית שלי, באמצעותה אפשר לדבר על חורים שחורים בצורה יותר מלאה. באמצעותה אפשר ממש לעשות חישובים שמקבלים את קרינת הוקינג, ואכן מקבלים את קרינת הוקינג, כתוצאה של חישוב עקבי שהולך מצד ראשון, צד שני, צד שלישי, ואופס, אתה מקבל את קרינת הוקינג בסופו של דבר. עסק די מרשים.
מאוד.
לאחרונה, אז אנחנו ממש דקה, נכון? אנחנו, דקה
כן,
מסיום.
דקה מסיום.
לאחרונה יצא מודל די מגניב, האמת, שנקרא מודל ה-SYK, זה על שם שלושה פיזיקאים, סאצ'דב, יה וקיטייב, שממש לראשונה מאפשר לדבר על חורים שחורים באיזשהו אופן יותר מדויק, ממש דיברו עליו עד עכשיו. זה עורר המון, המון הדים בקהילה, והמון, יש המון חוקרים ברחבי העולם שחוקרים את המודל הזה, ומגיעים לתוצאות באמת מופלאות על חורים שחורים. אחד הדברים לצורך העניין שכרגע נמצאים במחקר, וזה באמת נחמד שאנחנו נמצאים במקום שמסוגל לדבר על הדברים האלה, זה חורי תולעת.
מה זה חור תולעת בחצי דקה?
חור תולעת זה חור שחור שמחובר באיזשהו אופן לחור שחור אחר, במרחק מאוד גדול ממנו, ומאפשר מעבר חומר מצד אחד לצד שני. עכשיו, אני לא אומר שהדבר הזה קיים. אז אנחנו יכולים לדמיין את היריעה הזאת, הסיפור על היריעה, זה חלקיק שנופל פנימה, והופס, מגיח מהצד השני. אני לא אומר שהדבר הזה קיים. אני רק אומר שאפשר בכל זאת לחקור את האפשרות של מה היה קורה אילו. עד, בכל אופן, עד שנגיע למצב שבו אנחנו בודקים את תורת המיתרים, יצטרכו לעבור עוד עשרות שנים, אבל כרגע זה לא מפריע לאף אחד לחלום.
וזה בעצם הדבר שאתה עושה ביום-יום, ממשיך לחקור חורים שחורים?
כן, כן. בכלים מתקדמים יותר ממה שהיו עד עכשיו.
אם כן, אנחנו כבר הגענו לסיום. עד כאן עוד תוכנית של דם הדה נגמרה. הרחנו את נדב ברוקנר שדיבר איתנו על חורים שחורים, על המחקר.
שקשבתם.
תודה רבה שהייתם איתנו, תודה רבה למאזינים ולצופים. עשו לייק או פולו לעמוד שלנו בפייסבוק, דם הדה.
ואני רוצה למסור, סליחה, דש אחד לילד מאוד חמוד, גל ברוך. זה הולך אליך, חמוד.
גל ברוך, דרישת שלום גם ממני. עד כאן, דם הדה. נתראה.
מאזינים לרדיו החברתי הראשון.